אני יהודית כץ, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. רגע לפני שהפרק הזה, שהוא פרק סופר מיוחד, פרק לייב, מתחיל, רציתי להגיד לכם כמה דברים שאני צריכה להגיד לכם. אחד, זה קודם כל תודה על הפרק לייב. באמת הייתה אנרגיה ממש חזקה, יצאתי בתחושה מאוד חמה של יש אנשים שמקשיבים לפודקאסט, זה לא רק משהו שקורה בתוך המיקרופונים, הם באו, הם נהנו, הם אמרו, זה כיף כשאתם באים ומספרים איפה הפודקאסט נוגע בכם, בחיים שלכם, באיזה תחומים הוא עוזר לכם, איזה פרקים הכי אהבתם, זה דברים שמאוד מאוד משמעותי בשבילי לשמוע אותם, והפרק לייב באמת הביא את ה... את הדבר הזה לאיזשהו סיק שפגשתי אתכם בזמן אמת. אז באמת, תודה רבה. עוד דבר שאני רוצה להגיד לכם, תתכוננו, יש כמה הודעות חשובות, זה שחדשות טובות ואולי קצת פחות טובות בשביל חלקכם, זה שאני בעיצומו של כתיבת הספר שלי, שזה מרגש ואני קצת גם לא מאמינה שאני מוציאה את המשפט הזה מהפה, אבל הנה אמרתי את זה, ובאוגוסט אני אמורה לסיים אותו מול ההוצאה לאור, אוגוסט 2019, וכמו שאתם מבינים, הזמן מתחיל לדחוק, הלחץ עולה, ויש עוד הרבה עבודה, ולכן הפודקאסט קצת יירגע בתקופה הקרובה. אני לא יוצאת להפסקה, אבל התדירות תרד מפעם בשבועיים לפעם בשלושה שבועות. אני יודעת שאתם מבקשים שהפרק יהיה כל שבוע, אבל זה יהיה עד אוגוסט, זה לא תקופה ארוכה, ואני מקווה שתסלחו לי ותישארו איתי כשנחזור לתדירות המלאה. אבל בינתיים אתם מוזמנים לשלוח לי קריאות עידוד ולהחזיק לי את היד באופן וירטואלי עד שאני מסיימת את האתגר הבאמת גדול הזה שנקרא ספר. עוד דבר בפינת ההודעות, זה פינה של פרידה קטנה. העורכת היקרה של הפודקאסט שלנו, ענת כהן, עוזבת את התפקיד שזה עצוב לי קצת, אבל היא עוזבת מסיבות טובות, היא ממשיכה לפרויקטים חדשים שמאוד מעניינים אותה ואנחנו שמחים בשבילה, אבל היה לי חשוב בפלטפורמה של כולכם להגיד לך ענת שעשית עבודה ממש טובה וממש נהניתי לעבוד איתך, ואני חושבת שחלק חשוב זה עם מי עובדים, יותר על מה עובדים ואיך עובדים, זה באמת עם מי, והיה לי ממש טוב לעבוד איתך, אז תודה רבה על כל העזרה ובהצלחה בתפקיד הבא. כנראה שזה הפרק האחרון שענת עורכת, אז תנו לה איזה תודה וירטואלית בלב שלכם. וההזדמנות האחרונה זה באמת להגיד לכם, בואו להרצאות הקרובות, בואו לתתקיף. אין פרק לייב בקרוב, אני מקווה ששוב יהיה, אבל הרצאות עדיין יש קצת עד הספר. אז ההרצאה הבאה שבה אתם יכולים לבוא לתתקיף במציאות, וכמובן ללמוד עוד דברים חדשים, שזה קצת שונה מהפודקאסט, זה פורמט אחר לגמרי, וגם עצם זה שזה פנים מול פנים זה קצת אחר. אז ההזדמנות הבאה בכפר סבא, ב-26 ביוני 2019, הרצאה על מיינדפולנס, איך מתרגלים את המוח להיות מאושר בעזרת מיינדפולנס, ואיך משתמשים בכלי המטורף הזה, זה שם, וכמובן שכל הפרטים נמצאים באתר, וזהו, עכשיו אתם מתחילים את הפרק לייב, אז תהנו, יאללה ביי. ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. והפעם, כמו שהילד אמרה, אנחנו בפרק לייב של הפודקאסט, שזה ממש ממש מרגש, ממש. תודה. תודה. אני ממש מתרגשת, אני כזה רועדת מבפנים, אני לא יודעת אם רואים, אבל שתדעו. אז למי שלא מכיר, חושבים טוב, זה פודקאסט על פסיכולוגיה, שבו אני פוגשת אנשים מתחום המחקר והשטח, כדי לדבר על תחומים שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר. היום ספציפית בנושא איך גברים ונשים יכולים לדבר טוב יותר ולהסתדר טוב יותר בתקשורת ביניהם, אבל הפודקאסט מגיע בתחומים מגוונים, איך לשנות הרגלים, איך לקבל החלטות, איך לשמר אהבה בקשר ועוד נושאים מגוונים. אז היום אנחנו באמת כאן בפרק לייב, שזה פרק מיוחד גם כי יש לו אנרגיה אחרת לגמרי, וגם כי אתם בעצם משתתפים. זה המקום גם להגיד תודה לטוקהאוס שבאמת מערכים כאן את, את הפרק לייב, שזה ממש נחמד. אז ניגש לענייננו, אנחנו קודם כל נציג את עצמנו קצת, אז קודם כל תמיר אשמן, קבלו אותו. אני אגיד על תמיר שלפני שהוא יציג את עצמו שהוא כבר היה בפרק אחד בפודקאסט, שהוא פרק סופר נחשק ונשמע, שבעצם מדבר על גברים ורגשות, אז מי שלא שמע אותו מיד אחרי המפגש שלנו, רוצו אוצו ותשמעו את הפרק הזה, אבל תמיר, בוא ספר לנו קצת על עצמך.
טוב, אז באמת אני מתרגש גם, זה מוזר לי להיות הבילוי שלכם. קודם כל אני פה כי אני גבר, וזה כבר מקנה לי את האפשרות לדבר עלינו הגברים, ובחרתי או נבחרתי לעסוק בטיפול בגברים כבר ב-1996, ומאז אני מספר את הסיפור של הגבר הישראלי. ומה עוד אני יכול להגיד? שאני עוסק הרבה שנים בתחום הזה וכותב על זה, ויש לי קורסים באוניברסיטה שמלמדים את זה, ותוכנית לימוד שלמה שמכשירה גברים לייצר מעגלי גברים בחברה הישראלית, לשנות את השיח סביב גבריות והבאות, ונראה לאן זה יילקח.
מעולה. אז אני אגיד על עצמי שתי מילים למי שלא מכיר אותי. אז באמת אני מקדישה את רוב זמני לחיבור בין מסקנות מתחום המחקר לבין אנשים כמוכם וכמוני שרוצים לחיות טוב יותר. התחום המרכזי שלי הוא פסיכולוגיה חיובית, אבל באמת יש גם עוד כל מיני תחומים שנכנסים שם, שלמדתי פסיכוביולוגיה, עשיתי מחקר נוירופסיכיאטרי, למדתי אימון פסיכולוגי וטיפול קוגניטיבי התנהגותי, ואני לומדת הכי הרבה לבד, אבל באמת המטרה היא כל הזמן לחבר בין הדברים האלה שהמחקר כבר יודע, לבין אנשים כמוכם וכמוני שרוצים את אותם מסקנות כדי לחיות יותר טוב. ברוב הזמן שלי אני מלווה אנשים בתהליכים אישיים, פגישות אחד על אחד בנושאים של שינוי הרגלים, קבלת החלטות ועוד נושאים מגוונים. בשאר הזמן אני מרצה, החל מבפאבים ועד חיל המודיעין, משרד ראש הממשלה, ויש את הפעילות של הנגשה של ידע לקהל רחב, כמו הפודקאסט וכמו כתבות בארץ ובאתר שלי, ובקרוב הספר שאני מקווה שאני אסיים אותו בקרוב, אבל זה ככה, זה עליי. אז נתכנס למה שנקרא האירוע הזה?
Yes.
מעולה. אז למה אנחנו בכלל צריכים לדבר על גברים, נשים, תקשורת, מה זה הסיפור הזה, איזה מין נושא זה לפרק?
כאילו אני חושב שזוגיות או המפגש הזוגי בין גברים ונשים ולהפך, זה הדבר הכי מורכב שהמין האנושי יצר. אני חושב שזה הדבר הכי מעניין, הכי מרגש, ואולי גם הכי קשה וגם הכי מרפא שיכולנו לעשות. אז אני מקווה שניגע גם בקושי, אבל גם במקום שזה יכול להיות גם טוב ומבריא, ואולי הסביבה הכי טובה, אולי גם לרפא טראומות מהעבר. נראה לאן זה יילקח.
הרבה ציפייה על הפרק הזה.
כן.
הרבה טראומות הבא. חשוב לי להגיד שאנחנו ניתן היום כל מיני דוגמאות, גם אנשים שאנחנו עובדים איתם, גם מהחיים האישיים שלנו, וחשוב לי להגיד שאנחנו אוהבים את בני הזוג שלנו, אפילו שנאמר עליהם לפעמים כמה דברים שנשמעים אולי פחות טוב היום, זה הכל מאהבה ובהסכמתם לשתף. ועוד דבר שחשוב לי לומר זה שיהיו היום סטריאוטיפים, הכללות, בטוח יהיו אנשים שישבו פה ויגידו, אבל אני לא כזאת ולא כל הנשים כאלה ולא כל הגברים כאלה, וזה נכון. וכמו שדיברנו בשיחה שלנו, לפעמים להיות הכללה זה קצת מבאס, כלומר זה קצת מבאס שאומרים גברים, נשים, אבל לצורך השיחה צריך לפעמים לעשות את ההכללה הזאת, וברור שיהיו אנשים שהדברים שנקרא להם גבריים גם יתאימו לחלק מהנשים, הדברים שנקרא להם נשיים גם יתאימו לחלק מהגברים, וזה בסדר, נכון? אנחנו כוללים את זה בפנים.
כן.
אוקיי, מעולה. אז בואו נתחיל מהמקומות שבהם בעצם איפה הקושי? איפה אנחנו מגיעים לשיחה ואנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים לדבר?
אם אני מסתכל מה אני עברתי כגבר, כאילו מה זה המפעל ההכשרה שהכשיר אותי להיות גבר בוגר, אז זה בעצם מפעל שמכשיר אותי לא להיות מתאים לתוך מבנה זוגי. כי מבנה זוגי הוא בעצם מושתת על זה שאני אהיה תלוי. וכל מה שבעצם אני, רוב המסרים שאני גדלתי בחברה הישראלית זה להיות עצמאי, לא להיעזר, לא להביא כאב, לא לדבר באמת על מה שעובר עליי, להיות פוקר פייס לייק. אז אני, זה אחד הדברים המורכבים בשבילי כגבר, זה להיות בתוך מבנה זוגי, בתוך מקום שאני צריך לחלוק, לתת, לשתף, לייצר שפה לדבר הזה שנקרא רגשות. אז אנחנו נראה איך זה נע, אבל אנחנו נכנסים לשדה, באמת לשדה מורכב.
אז אולי באמת נתחיל משפה ולתת שמות לדברים. אני יכולה לשתף בגילוי אישי, שאחד הדברים שאני בזוגיות שלי הכי הרבה מרגישה שעולים על הפרק בריב או בוויכוח, זה העניין הזה של אין לי מה להגיד. כלומר, אני באה עם משהו שמפריע לי, שאני חושבת עליו, שאני מצפה לאיזושהי התייחסות, החל מ... זה שטויות, ועד אני לא מסכים, או אני כן מסכים, אני חושב אחרת לגמרי, והתשובה היא, אני לא יודע מה להגיד, או פשוט שתיקה. ואז אני מסתכלת על הדבר הזה ואומרת, אבל תגיד משהו, כן? מה אתה חושב על הדבר הזה? ומעניין אותי לשמוע אם זה משהו שאתה מכיר.
יש לי הרבה מה להגיד על הסיפור הזה.
כן.
כאילו, אבל אנחנו צריכים, אחד הדברים במסע שלי סביב הגבריות, התחלתי להבין בעצם ש... אנחנו בעצם נקראים המגדר הנעלם, באלף, המגדר האילם. אנחנו לא נולדנו כך. כשאני נדרש בעצם, כשאת מספרת לי את מה שעובר עלייך רגשית, זה חוויה הרבה פעמים של היעדר שפה. עברתי תהליך שלם בחברה הישראלית שבעצם הופך אותי קצת חסר אונים בסיפור הזה.
כלומר, להגיד, אתה כן מרגיש משהו, יש לך משהו שקורה.
יש תחושות, יש
לא,
תחושות.
זה לא מה שנקרא ריק שם בפנים, אבל אתה פשוט לא יודע לדבר את זה.
אני יכול להגיד שהרבה מהמטופלים שלי, שבת הזוג שלהם אומרת להם, אני צריכה לדבר איתך, זה מרגיש להם כמו המנהל קורא להם לשיחת בירור, והם אומרים לי, אני צריך איזה ג'וינט כדי, אני צריך איזה לשתות אלכוהול, אני צריך לעשן איזה ג'וינט ב9:30, שאני אוכל, אנחנו נכנסים איזושהי חרדה, כשאנחנו נדרשים לעשות את הפעולה הזו, שנקרא לדבר על היחסים שלנו.
כי מה? כי זה לא יצא לך טוב, כי אתה לא תצליח לדבר טוב כמוני, כלומר, למה?
רוב הגברים... הם בעצם עברו תהליך שלם לא לתת לזה, כאילו, לא לתת לזה ערך. מכה קטנה בכנף. הכל זה מכות קטנות בכנף.
כן.
ואז בעצם אני לא משתמע, אני לא רוכש שפה. אפילו הייתי שואל את הקהל, תשאלו את עצמכם הגברים, באיזה מילים אתם משתמשים כדי לתאר את העולם הרגשי שלכם? איזה אוצר מילים יש לכם שם? כששואלים אתכם מה אתה מרגיש, על מה אנחנו נשענים? איזה אוצר מילים?
איזה מילים יש לכם?
סבבה. איזה רגש זה? כאילו, איזה רגש זה? סבבה. כאילו, איזה עוד... בסדר.
בסדר.
אז מה שלומך? איך אתה מרגיש? תזרקו לנו קצת את האוצר מילים שלכם. עייף. עייף. אם אני פעם אכתוב ספר על הגברים, אני אכתוב, עזבי אותי באמא שלך, אני עייף. כאילו, זה יהיה הספר שאני... העניין הוא באמת, זה לא, עכשיו במחקרים עלינו הבנים, אנחנו מרגישים ברמה המולדת כתינוקות, אנחנו בוכים בדיוק כמו בנות, זאת אומרת, מגיל 0 עד שנה וחצי, אנחנו אותו דבר, כאילו המגדר מתחיל להיוולד בערך בגיל 2-3, בערך בגיל 3.5-4 הבנתי שהבכי הוא מחוץ לחוק, כי כל פעם שאני בוכה, אני ממש זוכר את זה בגופי, שאבא שלי הוא היה אומר את המשפטים הכי... אולי הכי בנאליים פה, כמו אתה בוכה כמו תינוקת, ואנחנו מקבלים באופן שיטתי, לפחות ילידי שנות ה-70 וה-80 וה-60, מסרים של תשמור את זה בפנים, תתגבר, ואנחנו לא רוכשים את השפה הזאת, אני קורא לזה השפה האסורה של הגברים, השפה שבעצם היא כלי בסיסי, שישרת אותי בתוך זוגיות, ואת הכלי הבסיסי שייצור מובנות בינינו, גברים מגיעים עם חסך מאוד גדול, נשים יש להם עליונות שפתית בתוך המבנה הזוגי.
אז בואו נראה רגע סרטון נחמד יאללה, בנושא, יאללה. ואז נמשיך לדבר על זה.
Ross kissed me.
No! Oh my god, oh my god, oh my god!
It's unbelievable!
Oh my god, oh my god, oh my god!
Okay, all right, we want to hear everything. Monica, get the wine and unplug the phone.
Okay.
Rachel, does this end well or do we need to get tissues?
Oh, it ended very well.
Oh, do not start without me! Do not start without me!
Okay, all right. let's hear about the kiss. Was it like a soft brush against your lips, or was it like a, you know, I gotta have you now kind of thing?
Well, at first it was really intense, you know, and then, oh God, and then we just sort of sunk into it.
Oh, so okay, was he holding you, or was his hands like on your back?
And, you know? No, actually, first they started out on my waist, and then they slid up, and then they were in my hair.
Oh.
And then I kissed her.
Tom?
Yeah.
Cool.
אז זאת הייתה המחשה למה זה נקרא הגבר הנעלם, אבל...
ואני חושב שהצחוק מראה שזה כל כך אוניברסלי פה, נכון? כאילו, הלקוניות הזאת מול השפע.
ממש, אבל אני חייבת להגיד לך מה הפרשנות האוטומטית שלי על הלקוניות השפתית הזו. כלומר, אתה אומר, יש לי סיבה לזה, השתיקו אותי במשך שנים. אבל אני, כשאני באה ואני פוגשת אותך, ההיסטוריה שלך היא לא יושבת לי פה על הכתף. מה שאני רואה זה שאני רוצה לדבר, או שיש לי הרבה מה לומר, או הרבה מה לפרוק, ואתה שקט, או אומר לי בסדר, או טוב, או מעביר נושא, משהו כזה קצר, סטייל רוס, ואני מפרשת את זה בתור איזושהי חוסר אכפתיות. או לא מעניין אותך מה שאמרתי, או שזה לא נראה לך מספיק חשוב, או שאתה חושב שאני חופרת לך. כלומר, יש איזה סטיגמה כזאת על נשים כאילו הן חופרות. זה לא נעים.
אני חייב להגיד, אבל זה גם לא נעים, זה לא נעים להיות כל כך מאכזב.
כן.
זאת אומרת, אם תסתכלו ככה על, נגיד, על פורומים של גברים, קוראים לכם הצודקת.
הצודקת.
זאתי שצודקת, המנכלית. עכשיו, אבל באמת החוויה שיש לכם איזשהו, שנגיד, שבאמת יש איזושהי חוויה שכאילו חרדת ביצוע שהולכת וגדלה, ככל שהמימיקה שלך הולכת ותתאכזב ממני. אבל אם באמת נבין, נחזיק רגע את האמפתיה. אם את כבת זוג, תביני שאני בעצם סוג של אילם, ואני לא יודע להעניק ערך ומשמעות לעולם הרגשי. אבל אני רוצה ללמוד, אני לא בא בהתנגדות לזה. הילד הבוכה שהוא מותקף על בכיו, זה חוויה טראומטית לילד. הוא מאבד את האמון בעולם המבוגרים. ואחר כך הוא גם לחשוף את הפגיעות הזאת מול בת זוג, זה טכנולוגיה נורא מתקדמת. ולא כי אנחנו ילגים מלידה, אנחנו קצת קרתו לנו איזשהו חלק ברמה החברתית שאנחנו רוצים לממש את זכות השיבה. גברים היום נורא רוצים לשוב לבית הרגשי שלהם, אבל הם צריכים סביבה חומלת ופחות תוקפנית כדי לעשות את זה.
אז מה אתה מציע לי? כלומר, אני מבחינתי המאמץ הוא לנסות שוב ושוב לדבר, נכון? לא להתייאש, לא להגיד, טוב, איתו אי אפשר לדבר, אני אפנה לחברות שלי, שהן נשים, ויכולות לדבר, ואני אוותר עליו. אתה אומר, תנסי, אבל אם אני מנסה, אז אתה אומר שאני תוקפת את המקום שלך. אז איפה אתה מתרגם לי את הדבר הזה שאתה עברת, שאני יודעת מה אני יכולה לעשות עם זה, איך אני מצד אחד מניחה לך, ומצד שני, כן מצליחה לייצר את הגשר הזה לעולם שאתה מתאר שנמחק.
אז אני חושב שזה באמת מאוד מאוד מורכב. הרבה גברים מספרים לי בקבוצות הטיפוליות על החוויה הזאת שהם מרומים. כאילו אני מגיע הביתה, אני רואה את בת הזוג שלי, אני רואה אותה, אני אצטט איזה גבר, אני רואה אותה בפרצוף תשעה באב, אני מרגיש כבר אשם, והוא ישר מתכווץ וישר מתחיל להתגונן ומתחיל לפצות. קודם כל, אין אשמים בסיפור הזה. לא, כאילו, ככל שנצליח להוריד את מרכיב האשמה, ובמקום האשמה נבין את, נייצר איזושהי הכרה. כי אני חושב שבזוגיות בריאה יש דברים שגברים מאוד יכולים לחנוך את הנשים לעבר הגברי. ואישה יכולה לחנוך אותנו לעבר הנשי. כשאת בוכה, אנחנו חושבים שזה תקלה במערכת. כשיש דמעות, אני רוצה לתקן. אני פשוט רוצה לתקן את זה, אז אני אנסה להצחיק אותך, אני אנסה לפתור לך את הבעיות, ואני צריך לעבור איזה חניכה להבין שבכי או דמעות, זאת לא בעיה. ואת יודעת, אני עשיתי, ספרתי, כניסוי, שספרתי כמה פעמים אני בכיתי מגיל 5 עד 18.
כמה?
כמה את? לא יכולה לספור, נכון?
ממש לא.
אז אני פעמיים בכיתי.
פעמיים?
פעמיים. ותשאלו את עצמכם פה, מתי בן הזוג שלכם, או תשאלו את עצמכם הגברים, מתי אתם מרשים לעצמכם לבכות? כי במחקר עלינו הגברים הגיעו לממצא די מובהק על הגבר הישראלי. זאת אומרת, התוצאות הן כמעט בלי סטיית תקן, הגבר הישראלי מרשה לעצמו לבכות בשתי מצבים חברתיים בלבד, במות קרוביו ובלידת ילדיו.
כאילו זה לגיטימי.
זה הלגיטימי, וזה, אם תסתכלי מגיל 5-18, זה בעצם האינוונטר שלי. Mm-hmm. עכשיו, עם השנים, בגיל 27 אמרתי, אני חייב לתלך, כשהבנתי שאני באמת מתוכנת לא לבטא כאב, ולהגיד שהכל סתם והכל, אני התחלתי להבין בערך בגיל 27-28, למשל, אצלי זה למשל זה תורגם לאכילה, מה שאנחנו קוראים לזה היום אכילה רגשית, mm-hmm. אבל אני חושב שכאילו, אם אבא שלי, למשל, היה לו התקפי זעם מאוד גלויים וברורים, אני נדרתי נדר ביחסים שלי עם אבא שלי, שלי לא יהיו התקפי זעם, mm-hmm. אבל לא הבנתי את הדבר העמוק, שהתקפי הזעם שלי פשוט מתורגמים להתקפה פנימית, מה שהרבה נשים דרך אגב עושות. עוד פעם, רוב הסיפור של הגברים זה שאנחנו לא נותנים, לא ממהרים לתת אמון בבני אדם, בלהפקיד את הפגיעות, כי בטוח גברים יזדהו עם זה, מה, היא תשתמש בזה כנגדי, אם אני אספר לך באמת מה עובר עליי, את לא תימשכי אליי, גברים מספרים לי בקבוצות שאת אוספת חומרים, ככה גברים אומרים.
אוספת חומרים.
כן, אז זה נהיה מרחב נורא נורא מפחיד להיחשף בו.
כן.
מה גם, בוא נהיה פרים, כמה עברת הכשרה חברתית להתמודד עם פגיעות של גבר? האם ראית את אבא שלך בוכה? האם ראית את אבא שלך נעזר? האם ראית את אבא שלך נשבר? כי אנחנו בעצם הרבה נשים לא מגיעות עם, והן לא אשמות, הן לא באות עם איזושהי מערכת חיסונית לעבר פגיעות של גבר, וכשהוא כבר מעיז להיפתח הן נורא, הרבה פעמים נורא נבלות.
אני חייבת להגיד על אבא שלי, אם כבר פותחים הורים וזה, שבהלוויה של סבא שלי הוא לא בכה. אני הייתי בשוק מזה, כלומר אמרת שיש את השתי נקודות האלה שמותר לבכות בהן, אז אפילו בנקודה הזאת הוא לא בכה, וזה היה נראה לי ממש מוזר, ויותר מזה, ההספד שלו, על סבא שלי, היה הספד ממש טכני, ממש. כלומר, הוא דיבר על איפה הוא נולד, ומה עבר עליו בשואה, ואיפה הוא היה פה, ומה הוא עשה שם, ומה עובד אחר כך, כלומר, ממש קורות חיים.
אני קורא לזה, מספרים את מורשות הקרב.
כן.
כאילו, ולא מביאים את ה-true self, איך כן. הוא היה באמת.
כן, לא מביאים את האווירה, את הרגש,
את היחסים איתו.
מי היה הבן אדם?
נכון.
אני חייב לשאול אותך על העניין הזה שאמרת עם הפגיעות. האם זה קשור, לדעתך, לכל הנושא הזה של טקסט וסאבטקסט? כלומר, אמרת להסתכל פנימה, זה דורש ממני איזושהי פגיעות להבין את את הבין השורות. עכשיו, הרבה עולה, שאלנו גם דרך אגב בקבוצת הפייסבוק לפני הפרק, מה הם ככה הקלשים הנפוצים בין גברים ונשים, ועלה הרבה העניין הזה של הטקסט מול סאבטקסט, שגברים באופן סטריאוטיפי לפחות, הם קוראים את הטקסט, מה אמרו, מה ביקשו, מה צריך לעשות, ונשים רוצות לפחות שיבינו את הסאבטקסט של הדברים. ויש לי דוגמה לזה שקרתה ממש אתמול, טריה ואמיתית. אתמול לא הרגשתי טוב, ושכבתי במיטה, כאב לי הראש, ממש כזה הייתי באוט, ומקס היה ממש נחמד, כלומר הוא בא אליי, שאל אותי, את רוצה שאני אביא לך משהו, להכין לך אוכל, ואמרתי לו לא, תודה. וכל כמה זמן הוא ככה בא ושאל אותי אם אני רוצה משהו, שהוא באמת באהבה גדולה, ואחרי כמה שעות שהוא ככה לא בא לבקר יותר, אז שאלתי אותו איפה הוא ומה הוא עושה, אז הוא בא והוא שוב שאל אותי, אוקיי, עכשיו את צריכה משהו? אז אמרתי לו, לא, אני לא צריכה משהו. אז אמר לי, את רעבה? אמרתי לו, לא. את רוצה מים? לא. את רוצה משהו? אמרתי לו, לא. אז הוא היה כזה, אוקיי. אז אני הולך, אז אמרתי לו, מה, לאן אתה הולך? אז אמר, אני הולך לראות את האירוויזיון. אז אמרתי לו, מה, באמת? אתה הולך לאירוויזיון? אז הוא אמר לי, כן, למה, את צריכה משהו? אז אמרתי לו, לא, אני לא צריכה משהו, אבל אולי תישאר. והוא מבחינתו נשאר כל הזמן, ואם את לא צריכה משהו לאכול או לשתות, או כל דבר אחר שתצייני בפניי כרגע בצורה ברורה, שבכיף אני אעשה את זה באהבה, אז אני לא מבין מה את רוצה ממני. ואני מבחינתי אומרת, איך הוא לא מבין שמה שאני אומרת לו, זה אני רוצה חברה. אני במיטה, כואב לי הראש, כמה שעות, משעמם לי, כואב לי הראש מדי. די כדי לעשות משהו, אפילו לראות את האירוויזיון. והבן אדם כאילו לא, הוא לא מבין.
טוב, אוקיי, 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 אוקיי. טוב, אנחנו פותחים פה פינה עכשיו, כאילו. אז קודם כל, ברמה של ההמשגה, יש סוג אחד של אמפתיה, שזה אמפתיה שקיבל הרבה יחסי ציבור, שזה אמפתיה של הרגשה, לתת לך תוקף על מה שאת מרגישה. אבל יש סוג אחר של אמפתיה, שמקס בהחלט מאוד מוכשר בו, שזה נקרא אמפתיה של פעולה. לעשות פעולה אמפתית. אנחנו הגברים בהחלט מנותבים לעבר, נגיד להעביר את הזקנה את הכביש, לעשות לך את התה. אבל אנחנו לא מנותבים לאמפתיה של בינג, לאמפתיה של הרגשה. אני אתן לך דוגמה לגבר שהיה בקבוצה, והוא אמר, אשתי אמרה לי, דני, היא נכנסה לחדר השינה ואומרת, אני רואה רק חושך בעיניים, רק חושך בעיניים אני רואה בתקופה האחרונה. אז קמתי והדלקתי לה את האור. אבל זה אמיתי לגמרי. אמיתי לגמרי.
אתה צריך להזהיר אותי כשאני שותה.
אוקיי.
פעם הבאה עם הזרה בבקשה.
אבל מכיוון שכל המין הגברי על כתפיי כרגע, אני חייב להסביר אותו רגע בצורה אמפתית. כי הבן אדם הזה הוא אינטליגנטי, והוא באמת, ושוב, את קראת איזה סאב-טקסט וטקסט, אני קורא לזה הגנה קונקרטית. אנחנו עושים קונקרטיזציה. אנחנו לומדים מילדות לעשות קונקרטיזציה לצרכים שלנו. אנחנו לא לומדים, למשל, הרבה גברים יודעים לבטא צרכים שקשורים לאוכל, וצרכים שקשורים למין, וצרכים שקשורים אולי לצאת החוצה, לנשום אוויר מהקלסטרופוביה המשפחתית. זה צרכים שאנחנו יודעים יחסית לדבר. אבל את הרבה מהצרכים אנחנו לא יודעים לדבר. ואנחנו לומדים לברוח מכאב, מקטנות. ואז בעצם הבריחה מהכאב גורמת לנו בעצם לעשות הגנה. כל פעם שיש סיטואציה שקשורה להרגשה, אנחנו לא רוצים לגעת בה. אז כשהוא אומר, אני הדלקתי לה את האור, הוא באמת בורח מהכאב שיש בתוך הקשר. הוא עושה, ובגלל זה הרבה פעמים יש בלבול שפות בין גברים ונשים. שאת מביאה לי מטאפורות, אני התאמנתי שסיגר הוא רק סיגר. מה את מביאה לי מטאפורות? מה את נותנת משמעות ומפרשת כשבשבילי סיגר הוא רק סיגר? אז אנחנו צריכים לעבור איזושהי חניכה. להבין את השפה המטאפורית, להבין ששפה היא אפשר ללוש אותה, אפשר להיכנס לתוך הדימויים שלה, אבל באיך שאנחנו מכשירים את הגבריות הישראלית המיליטנטית, אנחנו לא יכולים, כאילו זה לא גבריות שיכולה לחשוב מטאפורות בהכללה, אבל זה בטח שאנחנו מסוגלים לזה כשיש סביבה בטוחה. אתם צריכים לראות מה קורה לגברים שנכנסים למעגל בתנאים בטוחים, הם עשירים והם מדברים לא קונקרטית ומבינים מטאפורות, אבל ככל שזה בחוויה לא מוגנת, ההגנה הקונקרטית, מה שאת קוראת לזה טקסט, זה הגנה בסיסית שלנו.
ואין לך טענות אליי, כאילו לצד השני, שאתה אומר,
רגע,
שאתה אומר, כלומר, אני פה אומרת לך, פה אתה מעצבן אותי, פה אתה מעצבן אותי, פה אתה מעצבן אותי, ואתה מסביר לי, עברנו ככה, עשינו ככה, חווינו את זה, ואני שואלת, האם איפה זה, מה שנקרא, פוגש אותך, כשאני מדברת סאב-טקסט ואתה לא מבין?
אני אגיד שלפעמים בא לי, ולפעמים אני מרגיש שאת קצת מסורס, ככל שאני, כאילו, skip the end. כאילו, מה שנקרא, בוא נדבר תכלס, בוא נדבר, כאילו, יש בי את החלק הזה, אבל שוב, אבל בא לי דווקא שנדבר, אם את רוצה לדבר על איזשהו כעס, אז בוא נדבר על מה שקורה לך, בת זוגי המטאפורית, כשאני נהיה חולה. כאילו, כל בנות הזוג שהיו לי, כאילו, הם קראו את אותו טקסטבוק, את אותו טקסט, איך להתייחס אליי כשאני נהיה חולה, וזה תמיד, אני תמיד מחכה לזה, אני מתמוגג על האפשרות של ה-39 מעלות.
איך אנחנו מתייחסות?
איך אתם מתייחסות? כן, אז בואו נפתח, בואו, גברים יקרים, בואו תעזרו לי, איך בנות הזוג שלכם מתייחסות עליכם שאתם נהיים עם חום? פחות מתייחסות. אז אני שמעתי כמו, אני במצב כזה ישר הייתי עובדת. אתה כולה, אתה כאילו, באמת, שאני נהיה עם חום, אני באמת, לפחות בצעירותי יותר, שהייתי גבר יותר, גבר, אז כשאני הייתי, היה לי חום, הייתי מתחיל להיפרד מקרוביי, הייתי מתחיל להנח כמו איזה, באמת הייתי פתטי, אבל תצטרך לשאול את השאלה ההפוכה. תשאלו את עצמכם את השאלה המתבקשת, מתי אנחנו הגברים מרשים לעצמנו להיות חסרי אונים? מתי אנחנו מעיזים להיעזר? ואז אני מוצא את המחלה כמו איזה מוצא שלל רב, אבל אז זה לא עובד. ושוב, אנחנו במצב כל כך מורכב, כי אנחנו גם לא יודעים לבקש את זה.
זה בדיוק מה שבאתי לשאול, אם אתה מבקש.
לא,
אם אתה אומר, תקשיבי,
אני לא יכול לבקש. אני מאותגר בקשות.
אבל פה אתה יודע מה אתה רוצה, נכון?
כן.
אתה יודע לנסח את זה.
כן.
זה לא משהו רגשי עמוק, למה אתה לא מבקש?
יש לי איזושהי משאלה, שבת הזוג שלי תהיה סוג של אורי גלר, שהיא תהיה קורא נסתר.
אז אתה גם רוצה סאבטקסט.
אני רוצה, כן.
אתה גם רוצה סאבטקסט.
אני רוצה סאבטקסט יותר מדי. אני רוצה משהו יותר מתוחכם. אני רוצה שהיא תקרא את מחשבותיי ותקרא את רצונותיי מבלי שאני אגיד אותם.
זה גם מה שאנחנו רוצות.
כן?
כן.
אז יכול להיות שיהיה פה שלום. אני באמת, יש לי משאלה שהיא תקרא אותי מבלי שאני אבקש, כי הלבקש זה למתקדמים. אני חושב שהרבה גברים יזדהו עם זה, שמאוד מורכב לנו להזדקק. מאוד מורכב לנו המקום הפגיע, כי אנחנו נורא מפחדים מדחייה, אנחנו נורא מפחדים מהלא, ואת הלא, על הלא הזה גדלנו כל כך הרבה שנים שאנחנו נערכים לכשל אמפתי מראש.
אז מרוב שאתם נערכים לכשל אמפתי, אתם בעצמכם כשל אמפתי.
אפשר להגיד את זה
כאן. רק בוא נגיד מה זה כשל אמפתי למי שלא יודע.
אז אם אני אגיד שיש אמפתיה, אמפתיה אפשר לתרגם אותה בעברית לחמלה, הקשבה חומלת. כלומר, היכולת שלי להיות ברגע יחד, כאילו להרגיש את הכאב שלך לרגע, לא להזדהות איתו, אבל להזדהות איתו לרגע, להיות איתך בכאב.
אני רוצה להעלות עוד נקודה חדשה, ואני נראה אותה דרך סרטון, ואז נדבר עליה.
There's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me, and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless, and I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop.
Yeah. Well, you do have a nail in your head.
It is not about the nail.
Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there...
Stop trying to fix it.
No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing...
You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No,
see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail
out. See, you're not even listening now.
Okay, fine. I will listen. Fine.
It's just... Sometimes it's like there's this achy, I don't know what it is, and I'm not sleeping very well at all, and all my sweaters are snagged, I mean all of them.
Yeah, that sounds really hard.
It is. Thank you.
אז כל הנושא של מה שנקרא נשים חופרות, רוצות להבין, רוצות לדבר, רוצות להרחיב, רוצות להבין מאיפה זה מגיע, וגבר שבא ואומר, אוקיי, בוא נעשה את זה, אז נעשה את זה, ותנסי את זה, ותעשי ככה. כלומר, העניין הזה של הרצון לפתור בעיה, שזו תכונה נהדרת, לעומת הרצון להבין אותה, ולהתעכב עליה, ולנתח אותה. ויש את ההתנגשות הזאת, נכון? בין הרצון להבין, לבין הרצון לפתור. והרבה פעמים, אגב, כשל אמפתיה, אני מרגישה שאלו מקומות שיש בהם כשל, לא משנה כרגע אם הגבר מחזיק את העמדה הזאת או זאת, או אישה את זאת או זאת, שאנחנו לא מבינים מה הבן אדם השני צריך. כלומר, אני באה ורוצה אולי פתרון, ומישהו רק נותן לי הקשבה, או ההפך, אני באה ורוצה לפרוק ולספר ולחשוב ושיכירו ברגש שלי, והצד השני מציע לי פתרונות, ואז אני עוד יותר מתעצבנת ונוצר ההפך משיחה.
דווקא הסרטון הזה עשה לי אסוציאציה, אני אקח את זה להסדרי ראייה.
כן.
אבל הסדרי ראייה לא במושג המקובל של הסדרי ראייה עם הילדים, לעת גירושים, כי אנחנו עושים משהו נורא פשוט עכשיו, אנחנו מדברים ואני מסתכל על העיניים שלך ואת מסתכלת על העיניים שלי ואנחנו מדברים. ואחד הדברים שאני פוגש כל הזמן, גם בזוגיות שלי וגם בזוגיות של אנשים שבאים, זה את הקושי לייצר הסדרי ראייה. תעיזו לשאול את עצמכם על הסדרי הראייה שלכם, עד כמה העיניים נפגשות? כי מנגנון ההגנה הכי בסיסי בזוגיות זה התקפה לסדרי הראייה. כאילו, ברגע שיש את זה, יש כבר מפגש, ויש אפשרות להסתכל לתוכך, ולך יש אפשרות להסתכל לתוכי, וזה דבר שהכי מביא את הגאולה, את האפשרות לייצר מגע, אבל זה גם הדבר הכי מציף, הכי מפחיד, הכי קשה, הנושא הזה של המפגש. אז פשוט אני ראיתי כמה הם לא יצרו בסרטון הזה שום...
לא היה
סדרי ראייה. זאת אומרת, ובאמת, הרבה מהמשברים הזוגים, הרבה מערכות יחסים זוגיות מתייבשות למוות, רק בגלל הוויתור, כבר הם התרגלו והתייאשו מהמאבק להראות ולהיראות. וזה אולי הדבר הכי בסיסי שבונה והורס מערכות יחסים זוגיות. הדבר הפשוט שאנחנו כרגע חשופים בו, הדבר הכי בסיסי.
של להסתכל בעיניים.
של ליצור קשר עין, כי הנפש כדי לפגוש את עצמה זקוקה לנפש אחרת, זה לימד אפלטון. זה בעצם התלות הכי בסיסית, להרגיש שאני בא הביתה ואני נראה, והרבה גברים למשל מתבאסים, וגם בדינמיקה בינינו, אני עובד הרבה פעמים יותר מדי, אבל הרבה פעמים אני בא בסוף יום, אחרי יום שלם שהייתי העיקר של האדמה שאני מטפח, ואוף, למה אתה בא כל כך מאוחר? למה אתה לא עם הילדים? למה אתה לא זה? וישר, הרבה, למשל גבר אמר, אני רק מגיע הביתה, אני רוצה לחזור להייטק, אני רוצה לחזור למפעל, שם ברור לי החוקים. אני מגיע בשמונה וחצי, אני חוטף על הראש, אני רק רוצה לחזור אחורנית. איך מייצרים שינוי? לא מתוך אשמה, אלא מתוך כאב, מתוך... זה לא חסר לך, נגיד לא חסר לך המפגש, לא, כאילו, זה בסדר לך שאתה כל, אתה 18 שעות עובד ואתה רואה רק את הילדים בחצי שעה לפני שאתה משכיב אותם לישון.
כשכאן אנחנו חוזרים לסאבטקסט, נכון, שאני מניחה, נגיד במקרים מסוימים, שאם אישה ישר תוקפת גבר כשהוא חוזר ואומרת לו, למה אתה בא רק עכשיו, הסאבטקסט הוא להגיד, רציתי שתהיה פה, רציתי שתהיה חלק מהמשפחה, רציתי שתתמוך בי בקושי הזה, ואתה לא כאן, אתה נהדר מהחיים שלנו.
הרבה פעמים זוגות ממש מתמכרים למפעל של האשמות, שאם אחד הדברים הכי בסיסיים שצריך ללמד זוגות, זה להפוך את הטענה לבקשה. במקום את ככה, ולמה אני באה הביתה, וזה, ולמה... בוא תלמד לבקש בגוף ראשון, אני צריך אותך, אני זקוק לזה, כי בקלות זה נהפך לשיח קורבני, מאשים ועקר, ורק גורם למרחק, ואיך אני יכול לעשות איזשהו מעבר אנרגטי, לא להיכנס כמו איזה רסר לא מרוצה, ולהיכנס בעמדה, מה שאני קורא לזה, להאיר פנים, לא לבוא כמתלונן, אלא לבוא מתוך ידיעה שיש שם בת זוג וילדים שרוצים את מאור פניי. זה נורא קשה לעשות את המעבר מקורבנות לבן אדם שבא להכניס אור לתוך הבית שבו הוא חי. זה מאוד קשה.
אתה בעצם מציע להפוך טענה או כל קושי לשיחה שבה אנחנו משתפים מה עבר עליי, כלומר מה אני חוויתי, ואז בקשה. נגיד, כשלא היית כאן בשש, כמו שחשבתי שתגיע, אז הרגשתי נורא לבד, הרגשתי שכל המשימות הן עליי, כל הילדים איתי, כל הזה, גם אני חזרתי מיום עבודה, ואתה מתכווץ.
כן.
כן, אז איך אני יכולה להגיד את זה?
זה נורא קשה, נכון, זה כאילו, זה באמת סיפור נורא מורכב. איך אפשר לייצר שפה שלישית בינינו, שהיא לא ישר תגרום לי להרגיש אשם, ושזה לא בסדר? אני חייב להגיד משהו, נגיד, כשנהייתי אבא, אז כל דבר שעשיתי חיכיתי למחיאות כפיים. כי כל דבר שעשיתי, זה אבא שלי לא עשה.
כן.
אז כשחיתלתי, איפה מחיאות הכפיים? איפה מחיאות הכפיים? כשאני שוטף כלים, חיכיתי למחיאות כפיים. כי כל דבר שאני עושה, אך, אני לא חושב שמגיע לי מחיאות כפיים, אני חושב שזה מובן מאליו, אני לא חושב שאני עוזר לה כשאני עושה את זה, אני פשוט רוצה להיות משמעותי בתוך החוויה הבאית, אבל העמדה הזאת שכל דבר שאני עושה הוא ללא רפרנס, שהרבה הרבה אבות, זה לא באמת מובן מאליו, כמו שהרבה דברים שאת עושה בתוך המבנה, שום דבר הוא לא מובן מאליו, אבל ההכללות, כל ההכללות שאנחנו שמים אחד על השני, זה הופך למפעל של מובן מאליו, מובן מאליו שתעשי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואני לא אגיד לך, וואו, איזה מלכה, איזה יופי שאת מצליחה לשלב גם קריירה וגם עם... אנחנו צריכים ללמוד להבין שהמשאלה למחיאות כפיים היא משאלה בריאה, אבל היא משאלה מאוד מאוד הדדית, כי שום דבר הוא בעצם לא מובן מאליו.
כן, אבל אני מנסה לחשוב על מה אפשר לעשות, כי אנחנו מציגים כל מיני קשיים שאנחנו נתקלים בהם, או שגברים ונשים נתקלים בהם, ויש צורך בשפה משותפת כלשהי, נכון? כלומר, יש ניסיון לעשות איזשהו גשר בין העולם הזה שאנחנו מבינים שבסטריאוטיפ, בהכללה, נקרא לו עולם גברי ועולם נשי, אנחנו כן רוצים להגיע אחד לשני. ועלית הנקודה אחת שבעיניי היא מאוד חשובה וצריך לשים עליה את הדגש, שהיא העניין של הפגישה. קראת לזה העיניים של לפגשות, אבל זה גם זמן. כלומר, זה כמה זמן אנחנו מבלים ביחד. אני שמה לב שבתקופות שבהן אני רואה פחות את בן הזוג שלי מכל מיני סיבות, זה תקופות יותר קשות. וזה לא שאנחנו מתראים פחות אז אנחנו מתגעגעים יותר, אלא יש הרבה יותר מתחים שכאילו לא מתעבררים. ודווקא בתקופות שאנחנו המון ביחד, אפילו מצבים קיצוניים כמו טיול, שאנחנו רק ביחד כל היום, חודש, כן? אחד עם השני, אנחנו מרגישים נהדר. כשיש לנו דייט קבוע בשבוע, כשיש את השעה הזאת בערב שמדברים בה לא על לוגיסטיקות של אוקיי, אז מי לוקח את הילד, מי שטף את הכלים, צריך עוד להירשם לזה, לשלם לזה, אלא באמת זמן של כזה בואו נדבר על מה שבא לנו ולא ננהל את העסק הזה שנקרא בית או נקרא ילדים, אז קורים שם דברים מאוד מאוד טובים. ואני חושבת שדווקא בגלל שהרבה פעמים יש את הפערים האלה, אז הזמן הוא ממש ממש חשוב כדי שיהיה את הזמן לשקוע בזה, שגם אם אתה אומר בתור הגבר הטיפוסי, אני לא יודע, אין לי מה להגיד, אז יהיה את הזמן אחר כך שאולי כן יהיה לך מה להגיד. וזה משהו שאני למדתי ממש בתקופה האחרונה, את זה שהתקשורת לא נגמרת. כלומר, גם אם באותו רגע אמרת לי, אין לי מה להגיד לך, ואני אומרת, אוקיי, אני לא עכשיו אשב עליך ואגיד לך, נו, תגיד, נו, תגיד, נו, תגיד, אני יכולה לבוא אחר כך שוב, יום אחר כך, שעה אחר כך, שבוע אחר כך, ולהתחיל את הנקודה שוב מאותו מקום, את השיחה שוב מאותו מקום, ואנחנו נהיה במצב אחר, אולי אתה תרגיש פחות מותקף, אולי מאז כן עלה לך משהו שאתה רוצה להגיד על זה, וזה נקודה שמבחינתי מאוד חשובה, לא לוותר על התקשורת, כלומר כן להגיד, אוקיי, אנחנו ממשיכים לדבר על הדבר הזה שקורה. בנוגע לזמן, דרך אגב, יש גם ממש מחקרים על הדבר הזה, שמנתחים איזה זוגות נשארים ביחד ואיזה זוגות נפרדים. אז הרבה פעמים המרכיב שעולה שם זה המרכיב של הזמן. כמה זמן הזוגות האלה מבלים ביחד ומה הם עושים בזמן הזה. ויש מחקר ממש חמוד, אולי אני אצרף אותו בלינק לפודקאסט, שממש עושה מין מיפוי כזה של 6 שעות בשבוע, שזה כאילו המינימום כזה מה שנקרא עברור ותחזוק זוגי, שזה מתחלק לשעה של נגיד דייט שבועי וכיף, 40 דקות של לדבר על איך אנחנו מרגישים, איך היה לך השבוע, מה היה לי קשה, מה היה לי טוב, כלומר ממש לעברר את כל הדברים האלה שמצטברים הרבה פעמים, החיבוק הזה, כלומר זה ממש צובר את הדברים השבועיים, אבל הנקודה היא הזמן. כמה זמן שהוא זמן איכותי. מה זה? סקס נכנס שם גם. מדהים שגבר שאל על זה, נכון?
אבל בוא נדבר רגע.
כן, בוא נדבר על סקס.
בוא נדבר על... זה נושא מרתק, היכולת... הרי צריך קצת להוריד ציפיות. משפחה לא... היא אמורה לייצר ביטחון. היא אמורה לייצר עוגן. אבל זה מנוגד לתשוקה. כאילו יש קשר... ככל שזה יותר בטוח ויותר שגרתי, אז ככה גם המיניות יורדת, כי המיניות זקוקה לחדש, היא זקוקה ל... לא סתם אומרים בייבי בום, נגיד אחרי מלחמות ואחרי דברים קשים, תמיד יש איזשהו... הרבה ילדים באים לעולם, הרבה סקס נוצר דווקא בשעת חרדה וסטרס. אז אחד הנוסחות הטובות לייצר, איך אפשר לעבוד עם הדבר הטרן אוף הזה שנקרא ילדים ומשפחה, זה באמת, זוג צריך להתעקש, כמו שאת אומרת, כמו שיש סטינג, כשיש לזה מבנה, לראות אחד את השני מחוץ, בזוויות מבט חדשות. זאת אומרת, זה נורא מדליק, כי לראות כל הזמן את הבת הזוג ואת הבן הזוג, עם באותה שגרת שטיפת כלים וניקיונות, זה לא סקס, זה כאילו, אבל איך אנחנו מצליחים לייצר זוויות מבט חדשות אחד על השני? כי הרבה פעמים האמצעי להתעורר, איך הרבה פעמים זוגות מתעוררים, מהירים את התשוקה? דרך ריב, מה שנקרא מייקאפ סקס, יוצרים איזשהו קרייסס, ואז יש איזשהו חרדת נטישה ויש איזשהו שבר, ואז פתאום יש איזשהו חזרה של התשוקתיות. אבל אפשר גם להעיר את התשוקתיות בזה שנתעקש על זוויות מבט נוספות. זוגות אני מכיר זוגות שממש מצליחים להרטיב את הקשר בזה שבאמת יש להם הסדרי ראייה אפילו למיניות שלהם. הם יודעים שבכל יום שלישי, עכשיו זה מרשים אותי, כאילו היכולת שלהם לייצר יום קבוע למפגש, זה נשמע כזה לא רומנטי, קובעים את זה מראש, אבל יש בזה הרבה חוכמה, כי זה כזה כוח משיכה, שגרת גידול הילדים, בעיקר כשהם נהיים בגילים היותר צעירים, והרבה זוגות ממש מתייבשים שם בסיפור הזה של משפחה וזוגיות ורומנטיקה.
כן, אני רק אגיד על הסקס, שבאמת לא השלמתי את כל הסיפור על המחקר, וטוב שהזכרת לי את זה, שבאמת באותו מחקר של השש שעות, הסתבר שהאלה של השש שעות זה אלה שעושים יותר סקס. כלומר, זה היה חלק מהדברים שנחקרו, וזה מחזיר אותי לעוד פער שהזכרת עכשיו, אמרת על הריב והמייקאפ סקס, שגם בזה אני חושבת שהרבה פעמים גברים ונשים שונים, שהגבר רוצה להתקרב דרך המגע, כלומר, אני מוכנה להתערב שגברים המציאו את המייקאפ סקס, ולא נשים, ונשים רוצות להתקרב דרך שיחה. כלומר, נשים רוצות את השש שעות האלה. כן, שתדבר ותבין אותי ואני אבין אותך, ואז יהיה את המקום הזה לאוקיי, עכשיו אפשר לגעת, וגברים רוצים הפוך. גברים רוצים, בואי קודם ניגע, בואי נעשה את האינטימיות הזאת, ואז אפשר לדבר. וגם זאת נקודה שהרבה פעמים יש מין דרך ללא מוצא. איך מגשרים על זה שאחד רוצה מגע, השני רוצה שיחה, והשני לא מוכן מגע עד שלא עושים שיחה, וזה, כלומר, זה...
אוקיי, אוקיי.
זה סגור.
לא, בטח. כן. אני אגיד מה אני יכול להגיד כגבר, שזה גם מתאר אותי, שכאילו, הקרבה הגופנית, זה לא בהכרח סקס דרך אגב. נשים משטיחות אותנו בסטריאוטיפ כשחושבים שאנחנו רק רוצים את הסקס. ושוב אני מזכיר את מה שאמרתי מקודם, אנחנו באים לא מציועדים לריבים. האמצעי שלנו לעשות שלום הוא באמצעות הגוף. וכשנשים, נגיד אם בת הזוג לועגת לי, אתה רוצה רק סקס, זה לא להבין פה משהו, זה אפילו קצת לזלזל במשהו שהוא אפילו חיובי. הגברים מבקשים משהו מאוד יקר שזה מגע גופני. והוא לא בהכרח גמיני בשלב הראשון, הם חווים חרדת נטישה נורא חזקה, והם כדי שהם יוכלו להרגיע קצת ולהביא, להעיר את לא את מוח הזוחלים, אלא מוח יותר שיכול להכיל שיחה, הם זקוקים לדעת שהם לא הולכים להינטש, כי בחוויה שלהם הריב הזה היא הולכת לעזוב, או אנחנו הולכים להיפרד, אנחנו מריצים סרטים נורא קיצוניים במצבי קרב. כאילו הרבה פעמים אני קורא לזה אורז המזוודות, במשך שנים בכל קרב, בגילים היותר הצעירים שלי, בכל קרב הייתי מדמיין את האוהל שלי בפארק, או את מה שכאילו הייתי מדמיין שאני אזכור לעצמי איזה קרוון, שאני אעבור לשם.
בכל ריב?
יש לי ממש איזשהו אזור שלם במוח שאני בורח אליו כשיש קרבות, אבל בעיקר יש שם ילד שנורא מפחד להינטש, והוא חסר אונים כשזה נהיה קשה, וגם בינינו המבנה התרבותי הרגיל אותנו הגברים שאנשים לוקחות אחריות על המרחב הפנימי, ואני אחראי על המרחב החיצוני. אני באמת יש איזו ציפייה שאת תפתרי את זה, ציפייה כאילו לא נכונה, אבל חונכתי על אמא שהייתה מסדרת את כל מה שהיא הייתה זאת שמסדרת, ואבא שלי היה פסיבי. אני לא בא להצדיק את זה, אבל זו תוכנה שמשפיעה עליי.
אתה יודע, יש לי איזו מחשבה, היא לא לגמרי מעובדת, ויכול להיות שאני מדברת שטויות, תסלחו לי, אם כן, אבל אני מרגישה שאפילו בשיחה בינינו, אני הייתי זו שכאילו באה והביאה אליך דברים, ואתה ענית לי, כלומר אמרת לי גברים הם כאלה וגברים הם כאלה ואנחנו בגלל זה ובגלל זה, וכמעט ולא באת אליי ואמרת לי, אבל הנה אתן נשים, אתן עושות לנו ככה, כמו שאני באתי אליך בסוג של טענות ונקודות של הנה הפערים שמפריעים לי, והרגשתי שכמעט לא עשית לי את אותו הדבר של הנה המקומות שבהן למה את מתנהגת ככה ומה עובר עלייך שזה קורה.
אז אני לא יודע אם אני מתאר פה גברים, אבל זה מאוד מאוד טיפוסי לי. כאילו, אני פסיבי, כמה שיש לי עשייה מאוד מאוד אקטיבית במהות שלי, אני מוזמן לרקוד, אני לא מזמין לרקוד, זה לקוט מערבי הכיתה בכיתה ה'. אז אני...
אז זה לא משהו שאתה מחבר ל...
אני לא יודע, זאת שאלה. אם הגברים הם פסיביים, והאישה היא האקטיבית בתוך הדברים, והיא מובילה, אני לא יודע להגיד על זה. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד על משברים.
בבקשה.
אני יכול להגיד שהרבה פעמים יש לנו איזה משאלות לגבי זוגיות, שזה משהו נעים וחיו באושר ואושר וכל הבולשיט שמכרו לנו. זוגיות זה בעל חיים משברי. המילה משבר זה הפתח באיבר המין של האישה שממנו בוקע תינוק. אז המילה משבר זה לידה. מה שאני אולי מנסה במסר שלי להגיד שמשברים זה כשלומדים להתמודד ומקבלים כלים להתמודד עם משברי קשר, זה קפיצות גדילה בתוך הזוגיות. אפשר להגיע לקשר הרבה יותר עמוק, להבנה הרבה יותר עמוקה של הצד השני. פתאום אנחנו רואים עוד רבדים שלא פגשנו לפני המשבר. אז בחסדי המשבר, זה מה שהיה חשוב לי להגיד.
כלומר, אתה בעצם אומר שהרבה מהדברים שהזכרנו כאן, כל הנקודות האלה שבהם יש כאילו קלש, זה נקודות שמהם אפשר לצמוח. אפילו שזה לא נעים ומרגיש אבוד באותו רגע, אם נישאר שם, אנחנו נמצא משהו.
אם אני אצליח, עוד פעם, האויב של תהליכי לידה משבריים, אני קורא לזה איום במזוודות. הרבה זוגות, הדיפולט, אני קם והולך. אני קמה והולכת, ככה לא עושים משבר. אי אפשר לריב כשיש איום שכזה. אבל אם אני לומד להיות בזה, לא לאיים, להישאר בזה, להבין שאנחנו עוברים דרך, שאנחנו גדלים מזה, שזה לא, אין פה צודקת וטועה. יש פה מפגש מורכב בין צרכים שצריך ללמוד לתת להם מקום, ואז אולי יוולד משהו חדש.
לגמרי, אני ממש מסכימה, ואני חושבת שהרבה מהדברים שגם העלינו, אם מקשיבים להם, נקרא לזה בחצי אוזן, זה יכול להישמע רק כמו רשימת תלונות כזה, כאילו אתה כזה ואני כזאת, ולמה אתה ככה ואני ככה, וגברים הם נשים הם כאלה או כאלה. ואני חושבת שבעצם ההצפה של הנקודות שוני והנקודות דמיון, ולא משנה כרגע מי מבני הזוג מחזיק באיזה נקודות, זה מאפשר לנו בעצם להכיר בזה, שיש את השוני הזה, להבין שזה לא אני האישה שבעצם היא הגרסה המתוחכמת, ואתה רק לא מבין ואתה צריך להתיישר לפי הסטנדרטים שלי ולפי הרמת ורבליות והרמת רמת פירוט או הסאבטקסט, אלא שיש פה בן אדם ובן אדם, וגם אני מנסה ליצור את הגשר אליך, אתה מנסה ליצור את הגשר אליי, וזאת העבודה. כלומר, בהרבה מובנים אני חושבת שלא נתנו פה הרבה כלים במובנים של, אוקיי, אז כשהוא מדבר טקסט ואת מדברת סאבטקסט, אז תגידי ככה. כלומר, לא עשינו הרבה את זה, כי אני חושבת שזה לא הסיפור.
זה לא הסיפור. הסיפור העמוק זה שזה לוקח שנים לדעת אישה. שנים. לוקח שנים להבין גבר. שנים. למשל, רק בתחום של טראומות שגברים עוברים. גברים עוברים ים של טראומות. האם בת הזוג יודעת את הטראומות שהוא עבר בצבא? האם היא יודעת על הפגיעות והבריונות שהוא עבר בכיתה ד'? יש שדה שלם של טראומות מילדות שנשים וגברים מביאות, וכל הזוגיות נהפכת לאיזשהו קרקע, וברגע שמעמיקים את האמון, זה יכול להיות זוגיות מרפאת, שבעצם אני לומד בזכותה לתת אמון, בזכותה אני לומד להפקיד מחדש, אני עובר כאילו סוציאליזציה חדשה בתוך קשר זוגי. את כל מה שהחברה הישראלית לימדה אותי על גבריות קשוחה ומיליטנטית, בזוגיות בריאה אני מלמד לשחרר את זה. אם החברה לימדה אותי לזלזל בילדה הפנימית הזאת שמשחקת עם בפנים, בזוגיות בריאה אני לומד להתחיל לא לבוז לה, ולהבין שהעוצמה הרגשית הזאת גם קיימת בתוכי, ואת פותחת בפני שערים למנעד של תחושות ורגשות. הזוגיות זה יכול להיות מרפא כשאנחנו עוברים, מעיזים להישאר בתוך המרחב כל כך פרדוקסלי ודואלי ופגיע, וזה באמת יכול להיות גם מתגמל, כאילו אם מעיזים להיכנס למסלול של הפגיעות המשותפת.
ממש. טוב, אז שאלות ותשובות. יאללה.
אני אחזור. כשסיפרתי על הדוגמה עם הגבר שרואה, כשתדליקי, אני רואה שחור בעיניים, אז אני קמתי והדלקתי לה את האור, אז היא אומרת, אבל הוא יודע שהיא לא מדברת על החושך הקונקרטי, נכון? אז קודם כל, אני לא בטוח, הרבה פעמים, אנחנו כאילו מעדיפים במודע או לא במודע, לא לגעת בכאב. ותחשבי, אם אני מגיל 3, באמת אמיתי לגמרי, אם מגיל 3 אני חוטף, לא פיזית מעולם, אבא שלי מעולם לא הכה אותי, אבל אם מגיל 3 אני בעצם עובר חניכה של לברוח מכאב, ולא להביא כאב במרחב של הסלון, ולא לבכות בסלון, ולא לדבר על מה שבאמת עובר, ואת עושה את הדבר הכי בסדר, שאת רוצה לדבר על הכאב, אבל גם זה הכי טבעי לי לברוח מזה. אני לא עושה זה דווקא. אני עושה זה כי זה מפחיד אותי לחלוטין לגעת בכאב, כי אני זוכר חוויות הגוף שלי זוכר חוויות שאני לא מוכל. אז הטראומות האלה של אנשים קרובים לי שלא מכילים אותי, הם יגולמו בקשר בינינו. אז אני לא רוצה לראות את השחור בעיניים, זה מפחיד אותי לראות את החושך הזה.
אני רוצה להוסיף משהו קטן. בעצם השאלה שלך זה היה נשמע קצת כאילו, למה הוא לא בוחר להגיד משהו אחר? ואני חושבת שכשתמיר מדבר על מנגנון הגנה, אז מנגנון הגנה זה משהו אוטומטי. זה לא שהבן אדם אומר, אוקיי, יש לי אפשרות להגיד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, אבל אני אבחר להגיד את הדבר הכי מטופש שיכלתי להגיד, שזה, אני אדליק את האור. אלא זה מה שעולה כרגע מתוך היכולות שלו להתמודד, ואני חושבת שזה חשוב להגיד את זה, כי הרבה פעמים, לא משנה כרגע אם גבר או אישה, אנחנו מניחים שלצד השני אין כוונות טובות. ופה הסיפור, נכון? כאילו, הוא יכל לעשות משהו יותר טוב, והוא בחר בכוונה להתחמק. וזה לא הסיפור, הסיפור הוא סיפור של בוא נניח רגע למען הזוגיות שכן תצליח, שהצד השני לא בא ברע, שהוא לא בא כדי לדפוק אותי וכדי לא להקשיב לי וכדי לא להבין אותי ושאני ארגיש רע, אלא הוא עושה את הכי טוב שהוא יכול והכי טוב שהיא יכולה, כן? גם אנחנו מביאות קשיים, ואנחנו עושים את זה בכוונות טובות שלא תמיד יוצאות טוב, אבל אני חושבת שלזכור את זה, את הדבר הקטן הזה שהבן אדם בסך הכל בא בטוב, זה משנה הרבה ביכולת אחר כך לדבר על הדברים.
זה נורא יפה מה שאת אמרת בעיניי, וזה, אני קורא לזה, אם נדבר כאילו, אני קורא לזה פרדוקס האויב. היא בשנייה, בזוגיות, בשנייה הוא נהפך לאויב שלי, או בשנייה היא נהפכת לאויבת שלי. איך אני יכול לתת אמון במי שכרגע פגע בי? וזה, יש שם המון פריצות דרך שאפשר לעשות. כאילו, במקום להסתגר בשתיקה רועמת, פולנית ועיקשת, במשך 4 ימים, להגיד, נפגעתי ממך, זה טכנולוגיה שהיא ממש מפתחת ענווה ומפתחת איזושהי עמדה הרבה יותר אפשרית מאשר השתיקות הרועמות של 4 ימים שהיא רוצה לחלוטי.
זה לעשות את הסוויץ' אני אנצח אותך, אנחנו ננצח ביחד את הדבר הזה, כן? שקורה בינינו עכשיו.
לגמרי.
יאללה, עוד שאלות. כן. אז את בעצם שואלת, בשיחה שלכם בעיקר הצגתם את זה שהאישה היא המודל הטוב והמתוקן לזוגיות והגבר הוא הפגום. והיא אומרת שבסוף קצת תיקנו את זה, אבל מה שאת אומרת זה איפה הגבר בעצם הוא הטוב כביכול בסיפור הזה. אני חושבת שיש כמה נקודות שאולי לא נתנו להם מספיק את הדגש. הראינו פה את הסרטון של המסמר במצח עם האישה שמדברת הרבה, והרבה פעמים אני מביאה את הסרטון הזה כדוגמה בהרצאות שלי לתופעה שנקראת רומינציה, שזה בעצם העלאת גירה מנטלית, כשאנחנו שוב ושוב 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 חוזרים על אותו אירוע, למה זה קרה לי ומה זה אומר עליי ולמה זה תמיד אני ואיך זה קשור לי אמא שלי, וזה תמיד יהיה ככה. כלומר, כל הניתוח האינסופי הזה, זה משהו שלא רק בסטריאוטיפ, אלא גם בנתונים המחקריים, נשים נוטות לזה יותר, וזה לאו דווקא דבר טוב. כלומר, מסתבר שרומינציה זו תופעה שהיא מנבט דיכאון, ומי שהוא בדיכאון, הוא סובל הרבה יותר מרומינציות, מאותן תופעות של חפירה עצמית. אז זה אחת הסיבות, דרך אגב, שמייחסים ללמה נשים סובלות יותר מדיכאון, פי 2-3 יותר מדיכאון לעומת גברים. ואם אני מחזירה את זה רגע לקשר, אז הרבה פעמים האישה באמת תיקח את הצד הזה של להבין למה ולהבין למה ולהבין למה ולהבין למה, וזה לאו דווקא טוב, כן? לפעמים הדבר היותר בריא זה דווקא להגיד, אוקיי, בוא נלמד איפה טעינו, מה עשינו לא בסדר, ומה עושים מכאן, ואחלה. בזה, אם אפשר להגיד מה יותר תקין אצל גברים, אז כמובן זה עניין של איזון, אבל הרבה פעמים גברים מחזיקים את הצד הבריא הזה. דרך אגב, בגלל זה רציתי שתבוא אליי קצת בטענות, שתגיד לי איפה אני כאילו מקולקלת, כן? כמייצגת את הצד האנשי. מה אתה חושב?
באמת מעניין אותי אם כאילו, אם מכרתי אותנו הגברים קצת בזול, והלוואי והייתי יכול לשמוע אתכם, כי זה ממש לא המסר וזה לא הכוונה, אבל ברור שיש פה איזשהו סיפור שהוא צריך יותר לספר אותו, את סיפור הפגיעות המודחקת של הגברים, זה לא כדי להידמות לנשים, זה כדי להתחבר לחלקים שנרמסו, ולא כדי להפוך אותי לקורבן של הפטריארכליות, אלא כדי לחלץ את עצמי ממנה.
מעולה. אז אנחנו נתכנס לסיכום. איך היה לך? איך היה בתקשורת איתי? איך היה לדבר?
קודם כל היה באמת מרגש והיה לי כיף, ואני נראה לי שמה שאני אקח את זה שלא באתי בטענות, כאילו אני את העמדה הלא טוענת,
כן,
כאילו שלא באתי בטענות.
והיית רוצה לבוא בטענות?
זהו, אני מודה שאני, אין לי טענות כרגע, אני לא מחובר לטענתיות.
הבנתי.
אני מאוד מחובר לשחרור שלי בתוך הסבך הזוגי. אני מאוד, מאוד מחובר לשחרור של גברים בתוך המורכבות שהם עברו בתוך הסבך הזוגי.
אבל זה ניכר שאתה מאוד לוקח, שיש בזה גם דבר יפה, אבל מאוד לוקח את האחריות אנחנו הגברים עברנו כל מיני דברים, ולכן אנחנו כאלה וכאלה וכאלה, ובאמת היה לי קצת חסר מקום של הבונה, אנחנו כאלה, וזה מעולה, ואתן קצת דפוקות פה ופה ופה, כן?
הנחת היסוד שאתן דפוקות היא בנאלית.
דפוקה זה כאילו מילה...
לא, אני אומר, בסדר, היינו שם, אני חושב שאולי גם בשביל זה, כאילו, הקמנו, אני ואורן גור, השותף שלי, הקמנו תוכנית שהיא רק לגברים באוניברסיטת תל אביב, בשלו התנאים שגברים קצת יעסקו בסיפור של עצמם, לא בעמדה לעומתית, בעמדה שצריך לרפא את הפצע הזה של הפטריארכ, אלפי שנות פטריארכליות, גרמה הרבה נזק לגבריות.
כן, אז אני אגיד גם תודה רבה לטוקהאוס בהזדמנות הזו, שבאמת היה נהדר לעשות את זה כאן. אני רוצה לחזור רגע אליך ולהגיד לך תודה רבה, ושהייתה לי שיחה ממש ממש מעניינת וטובה, ולא הרגשתי את הסטריאוטיפים הגבריים נשיים בתוך השיחה, הרגשתי שאנחנו דווקא ממש מצליחים לדבר, ואני מקווה שייצרנו גם בשבילכם שמשהו שאתם יכולים לקחת איתכם למחשבה, לשיחה הבאה, לשינוי זווית שיעזור לכם לתקשר יותר טוב עם גברים ונשים. אז ממש ממש תודה לכם שבאתם, זה באמת היה מאוד משמעותי בשבילי, בשבילנו, ואני מקווה שגם בשבילכם, ותמשיכו להקשיב לפודקאסט, או תתחילו להקשיב לפודקאסט, ומוזמנים כמובן לעקוב אחרי הדברים הנהדרים שתמיר מייצר, יש לו כתבות נהדרות והרצאות מצוינות, וכל הפרטים יצורפו בלינקים בפרק שייצא, ואתה רוצה להגיד משהו?
שתודה רבה שהזמנת אותי, וזה מפגש שני, דייט שני שלנו.
נכון.
וזה פשוט כיף, ומפתח, יופי. ויהיה לי הרבה חומר למחשבה.
מעולה, גם בשבילי. תודה,
תודה רבה. לא יודע, ותודה לכם שהייתם איתנו גם, ולקחתם חלק בזה.
תודה רבה.